אנחנו פעם שעברה למדנו קטע של הרב קוק, עוד השיעור במורה נבוכים. אופיר, שלום עליכם, ברוך הבא. למדנו קטע שבו הרב קוק מסביר מה ההבדל בין התפיסה של נשמה שניתנת באדם מראש לבין התפיסה הפילוסופית שהוא קורא לה, שבה נאמר כך החלק הרוחני שבאדם הולך ונוצר תוך כדי החיים, שהחיים תהליך הרוחני שאדם יוצר לעצמו הוא הופך אותו למה שהוא. אני לא רוצה לחזור לזה, לדיון הזה, זה דיון שאני מרגיש שלא סיימנו אותו, יש עוד הרבה מה להגיד עליו, אבל אני הייתי רוצה להתייחס בכמה שורות לפרק למדה. אני רוצה להראות לכם פה משהו שנראה לי מאוד מאוד חשוב. פרק למדה הוא פרק קצר, וגם לא יקרא את כולו. אני רוצה לראות לכם איזה, לא כל כך הפרטים שבו כמו העיקרון שיש בו, שהוא נראה לי עיקרון ממש משמעותי וחידושי. אל תחשוב שכל מה שהצענו בפרקים הללו שקדמו על גודל הדבר וסודיותו וריחוק השגתו ושחסים עליו מפני ההמון, אל תחשוב שמה שדיברנו כל הזמן, שהמושג האלוקי הוא סודי, שהאלוקים הוא שאין לו גוף וכל כל הדברים האלה, אל תחשוב שכל מה שאמרנו ששלילת הגשמות ושלילת ההתפעלויות נכלל בתוך זה. אין הדבר כן, אלא כשם שצריך לחנך את הקטנים ולפרסם בהמון כי השם יתהדר ויתרומם אחד ושאין ראוי לעבוד זולתו. כלומר, כמו שאנחנו אומרים, איך אנחנו יודעים שצריך לשנן שהשם הוא אחד?
אומרים את זה.
אומרים. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ושאין ראוי לעבוד זולתו. לא חסרים פסוקים, נכון? כל התורה. כך צריך לשנן להם, כי השם אינו גוף, ואין דמיון בינו לבין ברואיו כלל בשום דבר מן הדברים, ושאין מציאותו כי אין מציאותם, ולא חייו כמו חיי החי מהם, ולא ידיעתו כמו ידיעת כל מי שיש לו ידיעה מהם. כלומר, הוא לגם, הידיעה שלו שונה, הקיום שלו שונה, ושאין השוני בינו לבינם בריבוי ומיעוט בלבד. זה לא הבדל כמותי, אלא במין המציאות. כלומר, זה איכות אחרת, זה סוג אחר בכלל. כלומר, צריך לאמת אצל הכל, לאמת, זאת אומרת, ממש להביא אותם לכלל ידיעה, תכף נראה מה זה, שאין ידיעתנו וידיעתו, יכולתנו ויכולתו שונים בריבוי ומיעוט וחוזר וחולשה וכל דומה לכך, כי החזק והחלש דומים במינם בהכרח. כלומר, יש בזה דמיון, אם זה רק בעיה של כוח, של עוצמה. וכל עלתם, הגדרה מסוימת וחידה. וכך, כל יחס לא יהיה אלא בין שני דברים שהם תחת מין אחד. כבר, אם יש איזשהו יחס, אז אנחנו קשורים. אלא כל מה שמתייחס אליו יתעלה שונה מתארים ומכל צד, עד שאינם מתאחדים בשום הגדרה כלל. וכן מציאותו ומציאות כל שזולתו נאמרת עליהם, אמנם מציאות בשיתוף השם, כמו שאבהיר. זאת אומרת, גם המושג אלוקים מצוי, כן? גם זה לא אותו דבר, זה לא אותה מציאות כמו שלנו. הוא לא מפרש יותר. לא אומר מה שונה. הוא רק אומר, כל אחד צריך לדעת, שזה המובן מציאות, אנחנו משתמשים באותה מילה, אלוקים מצוי. והחלון מצוי. הוא אומר, אבל זה לא בכלל אותה מילה. זה אותה מילים, אבל זה משמעות אחרת לחלוטין. למה? כי המציאות שלנו היא קונטינגנטית, אפשרית המציאות. המציאות האלוקית היא מסוג אחר, הוא מחויב המציאות. זאת אומרת, זה מציאות שאיננה יכולה שלא להיות. אנחנו אצלנו, כל מציאות יכולה שלא להיות. אבל שנלך עכשיו עכשיו לפרטים, אנחנו אני מקווה שנגיע לזה.
אבל אפשר, זה עוזר שמשננים כזו, לא? לשנן לא? מה הוא לא?
אני שואל אותך. שואל אותך, זאת שאלה מעניינת. מה, מה אתה חושב שצריך לעשות?
אין מה לעשות. אפשר
מה זאת אומרת? אתה אומר, אתה אומר, מה?
שינון, הפעולה של שינון זה להכניס משהו שהוא ליצור איזה כן איזה הכרה מזה. שנה משהו שהוא לא, זה קצת ההפך משינון.
זה
לשנן לשכוח.
לא, אתה מנסה לשנן תוכן שלילי.
אתה אומר לו...
אין עוד מלבדו.
כן, אין עוד מלבדו.
משנן תוכן שהוא נקסיבי, אבל זה לא שאתה לא משנן כלום.
זה לא אומר לך כלום, אתה מבין?
זה שהוא לא, זה לא, זה לא, זה משהו משהו גם נעזר.
אז הייתי מבין אם היום שאני משהו שהוא כן, אבל משהו לא.
תשמע, זאת שאלה, השאלה היא שאלה חזקה, כי האם בכלל שאתה אומר לאנשים מה לא, תראו, זה קשור לתורת התארים השליליים, זה אנחנו נעסוק קצת בדבר הזה בהמשך. מה יוצא מזה? יש כאלה שטענו שבאמת, למשל הרב קוק, למשל, או אחרים, טענו שתורי השלילה, הם לא מעניקים מספיק חיוניות, משהו כזה. אתה צריך משהו יותר חיובי. אני תכף רוצה, אתם יודעים, בואו נקרא עוד כמה שורות, ואחרי זה נעשה איזה טיפה דיון, אבל לא יותר מדי, אבל משהו קטן. אז הוא אומר, כשיעור הזה, ליד הספרה 10, יספיק לקטנים ולהמון, לקבוע במחשבתם, שיש שם מצוי, שלם, שאינו גוף, ולא כוח בגוף. הוא לא גופני, והוא לא כוח בתוך גוף, הוא האלוה. ולא ישיגהו שום אופן מאופני החיסרון, ולפיכך לא תשיגהו התפעלות כלל. לא סוגל לא תשיגהו התפעלות, זאת אומרת, הוא לא עובר שינויים. הוא לא מתפעל, הוא לא מושא, הוא לא דבר שזז, הוא לא חיים בו שינוי. אבל הדיבור בתארים, איך לשלול אותם ממנו, ומה העניין התארים המיוחסים לו, וכן על דיבור על בריאתו ועל מה שברא, ועל אופן הנהגתו את העולם, ואיך השגחתו במה שזולתו. כלומר, איך אלוקים ברא את העולם? כלומר, הנושא של בריאה או קדמות, נושא ההשגחה, עניין רצונו והשגתו וידיעתו בכל מה שהוא יודעו. כלומר, איך השם כן יודע? וכן עניין הנבואה וכיצד מעלותיה, ומה עניין השמות שלו שמורים בהם על אחד, אף על פי שהם שמות רבים. כל אלו הם באמת דברים עמוקים, והם סתרי תורה באמת, והם הסודות הנזכרים תמיד בספרי הנביאים ובדברי החכמים, ואלה הם הדברים אשר אין ראוי לדבר בהם אלה בראשי פרקים, כפי שהזכרנו, ורק עם האדם שקדם תראו. אבל שלילת הגשמות וסילוק הדימוי וההתפעלויות ממנו הוא דבר שראוי לפרשו ולבואו לכל אדם קראו לו, ולשננו לקטנים ולנשים ולפתאים ולחסרי התבונה, כמו שמשננים להם שהוא אחד ושהוא קדמון ושאין לעבוד זולתו, לפי שאין ייחוד כי אם בשלילת הגשמות, כי הגוף אינו אחד אלא מורכב מחומר וצורה שניים מוגדרים, והוא גם מתחלק וסובל את החלוקה. וכאשר יקבלו את זה ויורגלו בו ויתחנכו עליו וגדלו ונבוכו בפסוקי ספרי הנבואה, הרי כתוב שם גוף או דברים אחרים, אז יבואו להם ענייניהם, יפתחו להם בבורם ויראו משיתופי השמות והשלותיהם אשר נכללו במאמר זה, כדי שתושג להם שלמות הדעה הנכונה באחדות השם ובאמיתת הספרים הלוויים. ומי שכהך שכלו מלהבין ברורי הכתובים ולהבין את שוויון השמות על אף השוני בעניין, יאמר לו, לשון זה מבינים ברורי אנשי המדע, כלומר החכמים מבינים, אך אתה תדע כי השם יתהדר ויתרומם, אינו גוף ולא יתפעל, כי התפעלות שינוי והוא יתעלה ולא לא ישיגו שינוי, ולא ידמה לשום דבר מכל שזולתו, ולא תכללו עם שום דבר מהם שום הגדרה מן הגדרות, ושדברי הנבואה עליהם בעת ויש להם ביאור, תעמוד עמו בשער הזה. בשיעור הזה. ואין ראוי להניח שום אדם במונת הגשמות או אמנת מאורה ממאורות הגופים, אלא כמו שמניחים על אמנת הידר אלו, השיתוף עמו או עבודת זולת. זאת אומרת, שימו לב. מה, קודם כל נראה מה קורה פה בפרק. זה שתבינו, מה בעצם קורה פה? קורה פה דבר מאוד מעניין. קודם כל, הייתי אומר כך, הרמב״ם לא מוותר על ההמון. הוא לא מוותר עליו. מה זאת אומרת לא מוותר עליו? הוא לא אומר, תשמעו רבותיי, אנחנו האנשים היודעים, החכמים, המשכילים, המעמיקים, הרוחניים, הלמדנים. אנחנו צריכים לדאוג לדבר אחד. ואני עכשיו אומר לכם מה שאמר אחריו אדם בשם שפינוזה. הוא אמר, אנחנו צריכים לדאוג דבר אחד. שלא יפריעו לחכמים. שיהיה שקט. שלאיש החכם יהיה חירות לחשוב, להרהר, ויהיה לו חירות. יהיה לו חופש. שלא הציבור הפשוט, ההמון, פשוט כל הזמן יכריע אותו ויכריח אותו לעשות כל מיני דברים. אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, רק קטעים חברתיים. זאת אומרת, התפקיד היחיד שיש לאיש הרוח ביחס להמון, זה לדאוג שיהיו יחסי חברה תקינים, כדי שאיש הרוח ישרוד בתוך החברה. אתה צריך לבנות יחסי מדינה, חברה, מדעי המדינה, מדעי החברה, לתקן חברה, פשוט כדי שיהיו תנאים בסיסיים לאיש הרוח להגיע אל האמת. ההמון לא נוצר אלא כדי לשמש רקע, תשתית, תפאורה, לספק את הצרכים, לא יודע מה. הוא רק במסביב, הוא רק פריפריה. אין לו שום חשיבות, חוץ מאשר הוא אמצעי למטרה. מה המטרה? השגת החוכמה. מי משיג את החוכמה? החכמים. אז החכמים הם הפרי, הם העיקר, כל השאר הם הפריפריה. ואותם רק צריך לדאוג ככה שהם לא יפריעו, שתהיה חברה, שיהיה תיקון, שאנחנו נוכל לשרוד בתוך המערכת הזאת. אגב, מי שקורא את הקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה, קבל קצת רושם כזה, נכון? שהם לא באו אלא לצוות לזה, נכון? איך כתוב שם? לא בא... אתה מקבל שם רושם שמאוד אריסטוקרטי כזה, מאוד. לא, לא, לא זה הבא אלא לשרתני. זה נסגר העניין, ואני, מה החובה שלי כלפיו? לא יודע, אם אני יכול לעזור, שהחברה תתנהג, זה, בסופו של זה בשבילי, כדי שחברה, אני אוכל לשרוד בחברה. זהו.
מי אמר שפה הוא חוזר מזה?
והיפור
רק מדגיש, הם לא צריכים גם ליפול, לטעות כל כך.
למה זה אכפת לי?
אולי זה עדיין אותו.
מה אכפת לי?
זה כמו שאכפת לך מהסדר העולמי, אז אכפת
לא, לי. לא, אבל שאתה... תשים לב מה קורה פה.
הרצות,
לא, בוא תראה, לא מה... אבל בוא תראה לא. מה שקורה פה. שים לב שפתאום יש כאן אכפתיות. לא לגבי הנושאים החברתיים. הוא לא אומר, תדאג שהם יהיו מוסריים, תדאג שלא יפגעו אחד בשני, תדאג שלא ירביצו, תדאג שלא יאכלו אחד את השני. הוא יכול להגיד, רבותיי, בואו, אנחנו עם ההמון צריכים לדאוג שקודם כל תהיה חברה, אחר כך אנחנו נשאר רוח, נעסק ברוח. הוא לא אומר את זה. הוא בא אל האיש ההמון, ואומר לו, אדוני, אתה חייב לעמוד בסטנדרטים מסוימים רוחניים. יש לי ממך תביעה רוחנית עקרונית ביותר. אתה לא רק חפצה, אתה גברה. אתה לא רק משמש לי אמצעי כדי שאני אוכל לשרוד בתוך איש הרוח, שאני מאמין שזאת האמת, להגיע אליי אמיתות. בזה הרמב״ם לא שלא שלא שינה כלום. אבל הוא טוען שכל המערכת חייבת להיות מחוברת לאמיתות הרוחניות, כל אחת בדרגתה. הוא לא יכול להפוך איש פשוט לפילוסוף. אתה לא יכול לבוא לסנדלה שמעולם לא פתח ספר, הוא פותח כמה דעה לקרוא כמה תפילות וזה, ולהתחיל למד אותו פילוסופיה או להגיד לו מושגים. אתה לא יכול, אין לו כלים, לא בגלל שום טומטם, לא בגלל... אין לו כלים. עכשיו, אם הוא יחליט ללמוד, שילמד ויתקדם, אין בעיה, זה לא חסום. אבל נגיד היום, זה לא חסום הפעם, חסום יותר, אני לא יודע, זה נושא בעייני. אתם צריכים להבין גם שבאת, אני רוצה שתבינו, אנחנו מדברים על ימינו, היום הכל פתוח, היום הידע פתוח, והתנאים, יש תנאים, יש דבר שנקרא חוק לימוד, חינוך חובה, וכל דברים האלה. כולם יודעים כוח טוב, כולם יודעים ללמוד, כולם מכירים, כולם יש ידע. בימי הביניים, איזה חוק, איזה חינוך, איזה חובה ואיזה חינם. כולם היה בתשלום, ו... ולא לכולם היה, ואם למדו, למדו רק, גויים בכלל לא למדו, ויהודים למדו תורה, למדו רק זה, אבל לא למדו רק דברים בסיסיים. וכמה למדו? למדו בחיידר. אז יפה, ידעו לקרוא, גברים ידעו לקרוא ולכתוב, נשים לא יודע אם ידעו לקרוא ולכתוב. הם לא הלכו, נשים עד שנות ה-20 של המאה ה-20 לא יצאו מהבית לבית ספר, לא היה בית ספר לבנות. שנות ה-20 של המאה ה-20, אני מדבר, ביהודים, לא היה בית ספר לבנות. הבנות היו רק בבית. אתם יודעים, זה שנות ה-20 של המאה ה-20. תחשבו על מה אנחנו מדברים. בסך הכל פחות מ-100 שנה. לא היה המושג, מושג של בית ספר לבנות. לא היה מושג כזה. לא שלא היה, לא היה מושג כזה. לא היה תפיס, לא היה בכלל מחשבה על אהבה מינה כזה. כן. עכשיו, נשים כן ידעו לקרוא. יהודיות בכלל, נשים יהודיות ידעו, לומדו וזה, אבל מה? צנר, זה הרבה. צנר, זה ממש הרבה. זה מדרשים, זה הרבה מאוד. איפה ידעו? לא יודע איך ידעו. לא יודע איך ידעו. איפה הם למדו? מי לימד אותו? איך שהוא קלטו? לא יודע. אנשים, החברה היהודית הייתה חברה שיודעת קרוא וכתוב. החברה הגויית לא. אבל בכל אופן, ודאי לא ידע מעבר לזה. גם אנחנו היום, הידע שלנו, הוא עדיין לא מלא. יש הרבה דברים שחסומים. כן? יש דברים שחסומים. למשל, אתם יודעים שהערכת הבעיות המרכזיות תמיד בידע זה שפה. יש בעיית שפה. ברוב התקופות, המחסום היה מחסום שפה. והאנשים, אנשי הדעת, שמרו שהדעת תהיה למשל אך ורק בלטינית. למה בלטינית? כי רק קבוצה מסוימת ידעה לטינית. האנשים דוברי השפות המקומיות לא ידעו לקרוא, ללמוד, לא ידעו לטינית, ואז הם לא יכלו להגיע לחומר. למשל, אחת הדברים החשובים ביותר שעשתה הרפורמציה, זאת אומרת, הלותרניות, הרפורמה, כן, הפרוטסטנטיות, כל מה שהיא עשתה, הדבר הראשון, זה תרגום כתבי הקודש לגרמנית, זאת אומרת, לשפה המדוברת. עד אז, רק הכומר מבין מה הוא אומר, מה כתוב. והוא מתרגם לציבור, לשפה שלהם, זאת אומרת, אין להם מושג מה כתוב בכתבי הקודש שלהם. תחשבו רק להבדל בינינו לבינם. אצלנו יש חובה, וכל יהודי יושב ולומד את התורה, את ההלכה, וזה כל היום, או כמה שהוא יכול. ושם אין לו אפשרות לפתוח ספר, זה חסום בפניו, זה בשפה אחרת. הוא לא יודע לקרוא את זה. הוא לא יודע איך קוראים את זה. הוא צריך תרגום, הוא צריך שהקומר יתרווח לו.
גם היום יש
לו
בהזד עם הרמית.
עם מה?
עם הרמית, אני אומר, הרבה אנשים מרמדים גמרא, כי זה...
נכון, כן, כי הרמית זה בעיה מאוד מאוד קטנה.
בעיה בקריאת כתובה.
כן, קריאת כתובה. תראה, למשל, תיקח למושג שוטנשטיין, אנחנו לא יודעים את המשמעות של זה. זה התחיל כמובן בשטיינזץ, אבל אנחנו לא יודעים מה זה שוטנשטיין. שוטנשטיין זה אומר, אנחנו, כי אנשים שלומדים בישיבה, הם יודעים לפתוח דף גמרא, אין להם בעיה. כן? אבל תחשוב מה המשמעות של הדבר. המשמעות של הדבר היא, גם לאדם שלא יודע ישיבה, שאני אומר לך סוגיה במסכת תמורה, אתה אומר, וואו, תמורה, שום דבר, אתה פתח שוטנשטיין. תוך 10 דקות אתה מבין את הדף. אין לך שום בעיה. צריך להבין מה המשמעות של זה. מה המשמעות? שכל ספר, ספר שהוא כספר החתום, ספר החתום, שאנשים לא יכולים לפתוח אותו בשום פנים ואופן, הוא פתאום פתוח לכל אחד. אדם אינטליגנט היום, כך אדם אפילו חילוני, רקע אפס, תן לו מסכת עם שוטנשטיין, לדעתי אינטליגנט, מבין, בלי בעיה, את הגמרא. אתה יודע מה זה? ולא מבין רק בפשט, הוא מבין, הוא יכול ממש להבין. זה כתוב בשפה מודרנית, אינטליגנטית כזאת. כל אדם יכול להבין מה כתוב. מבחינת התקדמות של ידע זה דבר עצום, עצום. עכשיו, במדעי החול, אז כמובן יש אינטרנט וכו', אז מי שיש לו היום שפה, נגיד אנגלית, שהיא גפחה להיות פחות או יותר שפה מדוברת, הוא היום פתוח לידע כמעט לא מוגבל. לא מוגבל, כי יש עדיין אתרים סגורים, ולא כל הידע פתוח, יש אתרים, באתרים עדיין הם ממודרים, כן? תחומים כמו רפואה, פסיכולוגיה, דברים, אתה לא יכול להיכנס. לא ייתנו לך להיכנס לכל, אתה צריך איזה משהו, אבל יחסית, העסק פתוח פי מיליון, כל אדם פתוח, כל אדם יכול, יש לו ידע, אנחנו נמצאים בעולם אחר באופן טוטלי, זה לא כמותי, זה פשוט תפיסה אחרת של הכל. אז קודם כל תיכנסו לראש של הרמב״ם, כדי שתבינו בכלל על מה הוא מדבר, הוא מדבר בתקופה שזה ממש שתי חברות, זה שני קבוצות. איש הרוח ואיש שהוא קורא לו ההמון, האיש הפשוט. עכשיו, האיש הפשוט אצלנו, אצל היהודים, הוא לא כל כך פשוט, כי הוא יודע לפתוח חומש, לא יודע, גמרה, נגיד אפילו לפתוח את ידי גמרה, אז בכלל הוא כבר רציני. אבל ודאי שחסומים בפניו המדעים הרוחניים, זאת אומרת, המדעים הפילוסופיים, וזה זה חסום בפניו לחלוטין, כי הוא לא יודע, הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע, צריך ידע, צריך ללמוד פילוסופיה, צריך ללמוד לוגיקה, צריך ללמוד, יש מדעים שצריך ללמוד לפני כן. זה דורש הרבה, זה לא דבר כל כך פשוט. ואין אוניברסיטאות. אתם יודעים, בתקופה היא עוד אין אוניברסיטאות. גם באירופה, אוניברסיטאות הראשונות נוצרות בערך באותה תקופה, במאה ה-11 בערך. תחילות האוניברסיטאות הראשונות, כן, באיטליה נדמה לי הראשונה, אחר כך בצרפת, אחר כך באנגליה. אבל שוב, זה קומץ אנשים שמתחיל ללמוד, ודאי לא לימוד מסודר, כמו שיש לנו היום שאנחנו יכולים. כל אדם יכול ללמוד כמעט כל מה שהוא רוצה. יש לך את הפרויקט שנקרא אוניברסיטה פתוחה, כן, מי שמכיר אותו, יכול לשבת בבית, ללמוד מה שהוא רוצה, ללמוד, לפתוח, לקרוא. קיצור, הידע הכללי, הידע התורני, הם פתוחים בצורה שלא הייתה כמותה, ועוד זה, עוד היד נטויה, זאת אומרת, עוד, כמובן הדברים הולכים ונעים יותר ויותר פתוחים, יותר חשופים, וכל הרוצה יבוא ויתון, ממש. עכשיו יש עוד דבר אחד נורא חשוב, יש זמן. יש זמן, זאת אומרת, מי שרוצה, יש לו זמן. הוא יכול להשקיע ימים ושעות. אנשים פעם, גם היה זמן, לא היה זמן, לא היה תנאים, לא היה כלים, לא היה אור, אני יודע מה, לא היה אור, לא היה אור. היה צריכים, נר, אני יודע מה, הלכתי תלמד עם נר. העולם שלך יוצא, אתה הולך לישון, מה אתה יכול לעשות? בקיצור, העולם היום הוא במצב אחר לחלוטין. והנה, בא לך איש הרוח, ואומר לך, איש ההמון, האיש הפשוט, הוא לא רק משמש אחד מעברי הקבוצה במובן החברתי, אלא אני תובע ממנו לעמוד בדרישות רוחניות מינימליות. עכשיו, כשאתה בודק את המינימליות הזאת, שמע, זה לא כל כך מינימלי.
כל מה שלמדנו עד עכשיו.
זה כמעט כל שלמדנו עד עכשיו. תשמע, זה מאוד מאוד רציני. אמנם, על דרך השלילה, אבל גם להלן, אנחנו לא הרבה יותר נדע, גם הרמב״ם חושב שאומר, התארים, לא נלמד אותו תארים, איך לשלול את התארים? איך לשלול את התארים לפרטים? לא, אבל הוא כמעט אמר את הכל. מה הוא אומר? לאלוה הוא לא גוף, והוא לא כוח בגוף, ומציאות שונה, ואחדות, ו... שמע, לך תתחיל להגיד את זה לאנשים. עכשיו, אני רוצה שתבין, כדי שתבין את המהפכה שקורית פה, אז אני משוויתי אותו לשפינוזה, שבאחרה, שפינוזה במאה ה-16, הרמב״ם הוא 500 שנה לפניו, שפינוזה בא ואומר, אנחנו רק שלא בבלנו את המוח, רק שיתנו לנו שקט. כן, לא, המון בכלל מעניין, לא מעניין אותו בכלל. פה אתה רואה את האחריות הרוחנית, הרוחנית כלפי איש ההמון. הוא תובע ממנו תביעות מאוד גבוהות. עכשיו, למה זה מהפכני? תסתכלו עכשיו אחורה. התורה, מה התורה מצפה מהאנשים? לכאורה, התורה שהיא כתובה בשפה גשמית, נכון? היא כנראה לא מצפה עדיין מהאנשים את התביעות האלה. אין ברירה אלא להעלות על הדעת, כי אם התורה הייתה חושבת שאנשים כן יכולים לקבל מה שהרמב"ם כותב, אז למה התורה כותבת בשפה גשמית? כנראה אם התורה כותבת בשפה גשמית, ומסתירה את רוחניותו, את שונותו, את אחדותו, לא את אחדותו, את היותו לא כוח בגוף וכו' וכו', אם היא מסתירה את כל הדברים, סימן שהיא חושבת שאותם אנשים שקבלים את התורה, הם עדיין לא בשלים לכך. כנראה שהרמב"ם חושב שאיך שרדרה. הוא לא כותב את זה בשום מקום. והאמת שזה די מפתיע. זה די מפתיע. כי הרמב״ם לא חי בתקופה של קדמה והתפתחות ואבולוציה, ושהדורות מתחלפים והישם אנחנו ראויים יותר, ראויים פחות. הוא לא חי בכלל בתודעה כזו. אז למה הוא חושב פתאום שאיך שרדרה?
בפרק הבא הרמב״ם אומר שמי שמאמין שלאשים יש התפעלויות, אז זה יותר גרוע מעובד עבודה זרה.
אל תדאג, אנחנו נגיע לקטע הזה.
כן, אבל אני אומר, אז כאילו, התורה היא כן לפי הרמב״ם ציפתה מזה גם מהבן אדם הפשוט. שהוא יאמין שאין לאשים התפעלויות.
אז למה היא כותבת כך?
סביר ממש, השם אלוקינו השם אחד, היא התכוונה שתבין מה זה, כי זה לא...
מה זה סבר את האוזן?
יהיה על מה לדבר, אי אפשר לכתוב כלום כך. כל דבר זה ימית מהערך שלה.
כן.
מה
על סיני אפשר לכתוב? למה? כי... נכון, תשמע, אני יכול לקבל את הדבר הזה שאין ברירה, אבל אני לא מתרשם כך מהרמב״ם, אתה יודע? אני באמת, אני חושב שאתה צודק, שאם תתחיל לכתוב כמו שהשם הוא באמת לא תוכל לכתוב כלום, מה תכתוב? אבל עדיין התורה משתמשת בשפה מאוד חופשית, מאוד חופשית, במושגים גשמיים וכו' וכו', והרמב״ם כותב בכל הפרקים שדילגנו, שהתורה כתבה את הדברים האלה כדי להעניק לאנשים, כך הוא כותב, הוא אומר, כדי להעניק לאנשים את הוודאות של המציאות האלוקית, תחושה שאכן אלוקים מצוי. ואם התורה הייתה מנסה להיות יותר מעודנת בהתבטאויות שלה כלפי אלוקים, יותר רוחנית, זה היה גורם היעדרו של האלוקי בתודעת ההמון. זה משפט של רב הושע. היה גורם היעדרו של האלוקי בתודעת ההמון. זאת אומרת ככה, אם, זה ממש כמו שחושבים על ילד, נכון? אמרתי לכם את זה. אם תבוא לילד ואתה תתחיל לשאול אותך, השם, מה זה השם, איפה השם וזה, תתחיל להשתמש במונחים כאלה קצת רוחניים, אתה יודע, אתה יודע בטוח, שכיוון שהתודעה שלו בכלל לא בנויה לתפיסה של דברים שהם לא ניתנים לחושים, שבעצם אתה מעדיר ממנו את האלוקים. אתה מעדיר ממנו. ככה תורה מתייחסת לאנשים. היא אחרת הייתה מעדירה את האלוקים, את האלוקים מן האנשים. עכשיו, הרמב״ם כך חושב, לא משנה אם אנחנו מקבלים את זה או לא, זה בכלל לא אכפת לי עכשיו, אחרי זה נחשוב מה אנחנו חושבים. קודם כל אני רוצה ללמוד מה הרמב״ם אומר. אז הרמב״ם אומר שזה היה מעדיר את האלוקים מתודעת האנשים. והנה פה, תשמעו מה הוא דורש. תראו איזה דרישות. השם אינו גוף, אין דמיון לבין ברואיו, אין מציאותו כאל מציאותם, לא חייב כמו חיי אחד מהם, לא יודע אותו כמו יד כל מי שיש לו ידיע מהם. זה, חביבי, זה חתיכת דרישות. אז אמנם לא על דרך החיוב. הוא לא אומר מה כן, גם אי אפשר הרבה להגיד מה כן, מה, איך אני מתחיל להסביר מה מציאותו, מה מציאות, זה לא, לא פשוט... לכל, גם לחכם גדול קשה להסביר פה משהו. בסדר, אז אתה יכול לטעון הטרנסנדנטיות של אלוקים. אתה צריך להכניס לאנשים דבר אחד, אלוקים הוא שונה מאיתנו. אבל לא רק בכללי, בצורה יותר מפורטת, תשימו לב. יש המצוי שלם, אינו גוף ולא כוח בגוף, הוא אלוה, ולא תשיגו שום אופן לפני החיסרון, לא תשיגו התפעלות. עכשיו, לא תשיגו התפעלות, אתם מבינים? אתם מבינים איזה משלחה יש לדבר הזה? מה זאת אומרת לא תשיגו התפעלות? שכל מיני פסוקים בתורה שמפרשים שהקדוש ברוך הוא כעס, למשל, אנחנו עוד זה הפרק הבא, לכעס, כן? אי אפשר לפרש אותם כבר כפשוטה. למה הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול להתעצבן? נכון? כי להתעצבן זה התפעלות.
נותנים תפקיד חדש גם לחכם.
שמה?
זה לא רק להשיג את
הקדוש
ברוך הוא, זה גם לחנך את העם.
ודאי. אנחנו נראה את הפנה החינוכית פה, זה נכון, צודק. אנחנו נראה את האחריות החינוכית הזאת, זה אנחנו נראה בהמשך. זה דבר בעל משמעות עקרונית ביותר. זה ממש עקרוני ביותר, אנחנו נראה מה זה. האחריות הזאת, אבל אתה רואה פרק למדע, אני רוצה שתבינו, צריך להבין מה קורה פה. עכשיו, זה פרק די מוזר. כי הוא א', הוא חוזר על עצמו, אני באמת, באמת, אני לא מבין את הפרק הזה, כי הוא חוזר על עצמו לפחות 4 פעמים, דבר שהרמב״ם לא כל כך נוטה לעשות בדרך כלל, הוא לא אדם שחוזר על עצמו, כל פעם בווריאציה קצת שונה, זה פרק צריך להבין אותו, זה לא פרק פשוט, אבל אני לכן אני לא אומר שלמדנו את הפרק הזה, אנחנו קראנו אותו וראינו כמה עקרונות, אבל זה לא למדנו, כי תתחיל לראות, הוא חוזר וחוזר 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 כמה פעמים, לא מובן למה, אבל בסוף הוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ליד הספרה 27 שם, מלמדים אותם את כל זה כדי שתושג להם שלמות הדעה הנכונה באחדות השם, במיתת הספרים לבואים. סליחה, לפני כן. הוא אומר, אבל כאשר יקבלו את זה, אני קורא בסוף עמוד נון ה', כאשר יקבלו את זה ויורגלו בו, והתחנכו עליו וגדלו. כלומר, אתה תצליח להחדיר להם שהשם הוא לא גוף ולא כוח בגוף, הוא אחר, הוא שונה, והמציאות שלו שונה וכו' וכו'. ונבוכו בפסוקי ספרי הנבואה, פתאום ספרי הנבואה יראו להם מוקשים, אז יבוארו להם ענייניהם, יפתחו להם. מה אומר פה ב-26? הוא אומר רב קפח, להעלותם או להרימם לאט לאט בסולם המחשבה. כך הוא אומר, זה מיניה, לא יודע, זה מילה בערבית. יפתחו להם, כלומר יקדמו אותם על ידי בבאורם, ויעירום על שיתופי השמות והשאלותיהם. מה שיכול במאמר הזה,
בעצם אז הם יבואו לקרוא את הספר שלי.
בדיוק. יבואו לקרוא, מורה נבוכים.
אני
אומר,
אתה, אם
אתם
לא
נבוכים,
אז
אי אפשר. בדיוק. תראו מה הרבה פה טובה, מה אנשים, זה מדבר על ההמון, על הקטנים, על האנשים, על הפתעים. הוא לא מדבר איתך על האנשים שכבר... זה לא יאומן.
הוא מתחיל באל תחשוב, כאילו, הוא יודע שאנחנו חושבים את זה.
בדיוק. עכשיו, מה הוא שולל? שנייה, רק שנייה. מה הוא אומר לא צריך ללמד אותם? הוא אומר, יש באמת דברים שזה לא בשבילם. נו מה, בוא נראה. זה בנונהי, בעמודה בצד שמאל למעלה. הדיבור בתארים ואיך לשלול אותם ממנו, ומה עניין התארים שחוסים לו? לא מבין מה הוא מדבר, מה, כבר, הוא לא דיבר עכשיו על התארים.
לא, זה קבלה כאילו, המון לא לומד קבלה. לא צריך לשלול ממנו תארים שהם לא יודעים מה זה.
איזה תארים?
יפה, חנון, רחום.
מה איתם?
יש תארים שהם...
אבל התואר, תשמע, את התואר הכי כבד, התואר הכי כבד על אלוקים זה מצוי. זה הכי עמוק, הכי ראשוני. כבר אמרת להם שאתה שולל ממנו את מציאותו. במובן של מציאות שלנו, לא חס ושלום מציאותו. אז מה... הוא דורש דרישות מאוד גבוהות.
אתה לא אומר איך בדיוק הגעת למסקנה הזאת, למה חייבים לשלול את התארים?
זה משהו אחר, זה תכף אני אגיע ללמה.
זה לא אומרים,
אתה נותן להם מסקנות, אתה לא נותן להם את הדרך. עכשיו, זאת שאלה מאוד עמוקה, האם יש ערך, וזה קצת עלה בשאלה שלך, האם יש ערך למסקנות בלי שאתה מסביר לאנשים איך אתה הגעת אליהם? אתה אומר לו, הוא לא כך, הוא לא כך, הוא לא כך. אתה לא מסביר לו יותר מדי, אתה פשוט אומר לו, קבל, 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 אני אומר לך, חכמים מבינים, חכמים מבינים. השאלה, אפילו שהוא בסדר והוא מקבל, השאלה, האם הוא, מה זה אומר לו? זאת שאלה מאוד מאוד קשה, תדעו לכם, זאת שאלה מאוד קשה, וזאת שאלה, האם יש ערך ללימוד מסקני? הייתי אומר כזה, כמו שרב עמיתה עליו השלום, תמיד הוא אומר, שלימוד ההלכה זה בעיה, בבתי ספר, אנחנו אומר, למה? כי מה לומדים? אומרים ככה, ליטול ידיים בכלי נגיד פגום, זה מותר או אסור? אתה לומד שמותר, אתה אומר שאסור. עכשיו אחרי זה התלמיד זה אומר, רק שני אחד, זה מותר או אסור? אסור. לא, אתה יודע מה? מותר. כשאתה לומד מסקנות זה רק זה או מותר או אסור, אז אתה שכחת מותר, הפכת לאסור. כשאתה לומד במקורות אתה לא יכול, אין דבר כזה. אתה לומד את כל המהלך של הסוגיה, ואתה מגיע בסוף לקליפ הגוף, ואתה יודע מה זה טילת ידיים, ומה זה טילת ידיים של בוקר, ומה טילת ידיים של זה. ואתה לומד, אתה לא יכול להתבלגיד, מותר, אין דבר כזה. זה נביאה מתוך מהלך שלם. פה כשאתה מלמד מסקנות, זה לא נביאה, זה הכרזה.
זה סוג של מה שהקוזרי אומר על... שבאמת היינו צריכים ללמוד את הכל,
וללכת
כל הדרך ולגלות את עצמנו, אבל צריך משהו בינתיים.
כן.
כי אז אם לא,
יכול להיות
שלא תגיע
למסקנות הנכונות. זה רסג, כל מה שאתה אומר, אתה צודק, זה רסג. זה נכון מאוד, נכון מאוד.
משהו שיהיה
לך בינתיים. אבל רסג, בסדר, אבל אתה לא... לא לגמרי ברור שזה לבינתיים.
אז זה כי זה המונם, זה לא החכמים.
בדיוק. כן.
בסוף
הוא
מדבר, מה
שזה
הזכיר, שמדבר על שאם... אם לא יגידו ככה, אז יש בזה אולי חשש של עבודה זרה.
כן, זה אחרי זה נראה...
יש פה עניין כזה של אולי אין איזה ערך חיובי, אבל לפחות צומרה יש פה. זאת אומרת, שלא יהיה עבודה זרה.
כן, כן. כן, אבל נכון, אבל השאלה, אני תמיד שואל, מה המשמעות של דברים שנאמרים, זה שאלה שנדון בה בעזרת השם לאלן בפרק נון. אנחנו נדון בזה בעריכות. מה ערך להכרזות מילוליות? כשאתה לא ברור לך מה עומד מאחוריהם. עם ילדים, איפה היה פה הרבה, ואם אתה רואה את זה. ילדים, אומר לך איזה דבר. אתה שואל את עצמך, מה הוא מבין ממה שהוא אומר? הוא אומר לך פתאום איזה דבר נורא בומבסטי כזה, הוא שמע, קרה, שמע את אמא אומרת משהו, הוא אומר לך איזה הכרזה כזאת. מה זה אומר מה שהוא אומר? מה התוכן שעומד אחרי ההכרזה הזאת? לפעמים באמירות פוליטיות, הרבה פעמים אתה שומע כל מיני צעירים אומרים, כן, זה, זה. מה עומד מאחורי זה? חוץ מאשר איזה סיסמה, סלוגן כזה, סתם, אתה מבין? הוא אומר לך, מה, להשם אין גוף? אתה אומר, על מה הוא חושב כשהוא אומר את המשפט הזה? איזה כיסוי יש למשפט הזה אצלו? חוץ מאשר משפט שהוא יודע שאסור להגיד. זאת בעיה עצומה. כן.
הוא לא יודע את ההערכות הפילוסופיות, הוא לא יודע את הרקע הפילוסופי הזה, אבל כמו שדובר, כך הוא כן חי את החיים שלו. הוא לא מדמיין את הקדוש
ברוך
הוא בתור גוף, הוא כן...
זאת שאלה, בדיוק כך. אם באמת הוא לא מדמיין את הקדוש ברוך הוא בתור גוף, אז זה הצלחה אדירה. הצלחה אדירה. אני תוהה. אתה נמצא תמיד בתהייה. כשאתה... זה קשור לשאלה, לכן אני אומר, זה פרק נון, כי אנחנו עוסקים... מה זה לדעת? כל תורת החינוך עוסקת בשאלה גדולה. מה זה לדעת? המורה יוצא אומר, התלמידים שלי יודעים את החום. מה זה אומר? מה זה נקרא לדעת את החומר? שאלה גדולה.
אומרים
אותו. מה?
אומרים אותו.
אומרים אותו. זאת השאלה? אם אומרים?
נראה לי גם שיש בעיה שברגע שיגידו לו, נגיד שהשם אין לו דמות הגוף, אז אוטומטית מצייר איזה גוף מסוים, בשביל להגיד שאת זה אין. זאת אומרת, אולי עדיף שלא תדבר עם הבן אדם על כלום, שהמוח שלו יהיה ריק, מאשר שתכניס לו כל מיני מחשבות לראש.
זאת שאלה? תראה, זאת שאלה חינוכית.
הרמב״ם... כמו שהרב אומר, מה בן אדם חושב שאין לו גוף?
לא יודע.
עכשיו יצייר לו משהו להגיד שאת זה אין.
אוקיי, שיצייר. מה אכפת לי, עיקר אומר שאת זה אין.
אז מה אין לו? אין לו
גוף. אין לו גוף, הוא אומר אין לו ידיים. תראה, אתה אומר, אתה בעצם טוען.
אין לו רגליים, אין לו ידיים.
לא, אז אתה טוען, בסדר, בסדר, זה הישג.
אולי לב יש.
אוקיי, אז אולי ישלול את הלב. הבעיה שלנו זה לא שהוא ישלול לב או ידיים או רגליים. הבעיה היא, האם הוא יצייר משהו בסוף? האם הוא יצייר משהו? זאת השאלה. אבל זאת בעיה לכולם. תדע לך. זאת בעיה לכולנו. כי לכולנו יש איזה דמיון. זאת אומרת, גם אנחנו באיזשהו מקום מפעילים דמיון. תראה, הבעיות הן בעיות. אני לא רוצה, זה פרק הזה, לא דבר פשוט. אבל אני רוצה למה, קודם כל רוצה להרצית להגיש את עקרון האחריות. תובענות גבוהה מאוד. תובענות גבוהה. בואו נראה רק מה הוא עדיין חושב שהם סודות התורה, שזה לא חשוב כל כך ללמד. מה ברור שלא חשוב? זה טוב, אבל זה לא קריטי. הדיבור על בריאתו, מה שברא, ועל אופן הנהגתו, ואיך השגחתו, מה שזולתו. שימו לב, יש כאן ככה בריאה, הנהגה, השגחה. שימו לב למילים האלה, כי אלה מילים שילוו אותנו עוד הרבה. הרבה הרבה פעמים. שימו לב למילים האלה. בריאה, הנהגה, ליד הספרה 15 אני קורא. בריאתו, אופן הנהגתו, האח השגחתו, עניין רצונו והשגתו, וידיעתו בכל מה שיודעו. זאת אומרת, איך להבין את המושגים שאלוקים יש לו רצון ויש לו חוכמה, זוג מושגים שילוו אותנו הרבה מאוד, במורים נבוכים בהמשך, וכן עניין הנבואה וכיצד מעלותיה ומה עניין שמותיו, העניין של השמות. עכשיו כל אלה זה פרקים, ממש אפשר לסמן קבוצות פרקים במורה נבוכים שעוסקים בכל הסוגיות האלה. סוגיית ההשגחה, סוגיית הבריאה, סוגיית הנבואה, מה זה רצון, מה זה ידיעה, כל הדברים האלה, אלה סוגיות שלמות בתוך מורה נבוכים.
זה משהו קורה עם מעשה מרכבה? מה היחס?
לא, זה לא מעשה מרכבה, לא. אבל תשימו לב, קרה פה דבר מאוד מאוד מעניין. מהו התחום שבו אסור לנו לוותר, ומהו התחום שבו אנחנו מוותרים על התביעה מהם? שימו לב, כל התחום שנוגע כלפי הקדוש ברוך הוא עצמו, כלפיו אסור לוותר. כלומר, כמובן, אני לא מלמד אותו את האיך ואת ההוכחות ואת כל הדברים, אבל יש שם כמה דברים שאני חייב להגיד לו, שלא גוף ולא כוח, זה הוא, כשמדברים עליו. כל מה שקשור לקשרים שלו עם העולם, בריאה, הנהגה, השגחה, נבואה, רצון וחוכמה, איך הוא יודע ורוצה את העולם. זאת אומרת, כל נושא הקשרים, זה סודות התורה. שמים לב? זה מאוד מעניין. זאת אומרת ככה, למה? כי מבחינת הרמב״ם, הדבר הכי חשוב, זה שאדם יהיה לו נקיות יחסית, כמה שאפשר, כלפי הידיעת השם. זה הדבר הכי חשוב. כל הנושא של הקשרים אחר כך, זה יש לך, יש לך, אין לך, אין לך. אתה לא זוכה לחיי העולם הבא יותר או פחות, אם אתה יודע את זה. זה ידע חשוב, אבל זה לא ידע קריטי. אם אדם מדמיין את השם בתור פיל, זה קריטי. זה קריטי. כי יש לו פשוט, קוראים לזה הצלם קופ. אתם יודעים מה זה ביטוי צלם קופ? צלם קופ זה ראש שבתוכו יש צלם. יש לו פסל בראש. הוא אומר, זה קריטי. את זה אני צריך, את הפיל אני צריך לזרוק מהראש. את הפיל אנחנו נזרוק. הוא לא יישאר עם, 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 עם דימויים. זה אנחנו נסלק. אחר כך, איך האלוקים נקשר וכו' וכו'. ידע, ידע, לא ידע, לא ידע. מה זה כל כך חשוב? כן ידע, לא ידע. אתה יכול ללמוד את זה דרך האמונה. האמונה מלמד אותם, שרדש בחור משגיח ורוצה. אז מה שיש לך, מה שיש לך, מה שאין לך, אין לך. בוא נגיד כך, זה מעניין, זה חשוב, זה מקדם אותך, זה מעלה אותך. זה לא קריטי. פה הרמב"ם חושב שמי שמצייר ציור בראש, יש לו דמיון של משהו גופני, הוא פשוט פוגם. עכשיו, הרמב"ם חושב שזה פסוק בתורה, כתוב שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד. והאחדות, לא, חומר לא יכול להיות אחדותי, בגלל חומר, צורה, היום נגיד אלקטרוני, לא משנה איך שנגיד נגדיר את זה. כן? אז השם לא יכול להיות גשמי. זאת אומרת, מי שמצייר לו איזה ציור, הוא פוגם בקביעה הכי ראשונה, הכי פשוטה, שהשם הוא אחד. אני לא יכול לוותר על זה. לא יכול לוותר. זה הייתי אומר, תחשבו כמה שהכיוון הדתי שלנו, בכלל לא, אנחנו לא חושבים בצורה כזאת, נכון? בוא נגיד, מישהו חוזר בתשובה, בא אליך בשביל, אני רוצה לחזור בתשובה. עם מה היית מתחיל איתו? מציור של הקדוש ברוך הוא. חשב, שבת, אבל מישהו שמחזיר בתשובה, מתחיל לו, טוב, אתה רוצה לעשות בתשובה? טוב, בוא קודם לחשוב, מה אתה חושב על אלוקים? בוא אני אגיד לך מה לא נכון, בוא נסער לך כל יום את השטויות מהראש, בוא נתחיל בדברים האמיתיים, אחר כך לחשוב על העניין של תורה, מצוות, תורה מצוות בכלל, עוד זמן לתורה ומצוות. תורה ומצוות צריכה להיות התוצאה, המסקנה, אחרי שאתה יודע לקדוש ברוך הוא, ויודע להשגחה, ויודע שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את העולם, ואתה צריך להביא תורה, וצריך לתקן את המציאות. יש תיקון הנפש, יש תיקון הגוף, יש לנו על זה טיעון שלם. אבל חכה. קודם כל, מה אתה יודע על הקדוש ברוך הוא? מי בכלל חושב בצורה כזאת? נכון? בכלל לא חושבים בכיוון. למה? אתם לדעתכם. למה אנחנו בכלל לא הולכים ככה?
סתם, דרך שונה להתמודד עם חילוני.
אני
לא יודע.
כן, אבל למה? לא, בסדר, דרך שונה, אבל למה?
אפשר גם לעשות ככה.
קודם כל המצב...
אפשר, אבל למה אנחנו לא עושים?
אולי זה בסיס.
זה לא מעניין את האנשים.
אולי זה גם מובן מאליו.
המצב הבסיסי היום הוא שונה.
כלומר, מה מובן מאליו?
בדרך כלל אדם שרוצה לחזור בתשובה, הוא מגיע בגלל שהוא...
יש לו כבר איזה ציור, יש לו איזה משהו נכון. מה זה בסיסי? מה נראה לך? לא יכול להיות שמישהו מדמיין לעצמו דברים כל כך... זאת אומרת, בוא נגיד ככה, מה שהוא תובע מאיתנו פה, זה יש כבר לכולנו? בוא נגיד ככה, הדרישות האלה כבר קיימות בילט אין בכל אחד?
שלילת התפנות לא, אבל גשמות כן.
גשמות אני גם חושב. אני חושב שגשמות אף אחד לא חושב. במובן של גשמות לא. במובן של התפעלות, זאת אומרת רגשות, דברים כאלה, זה לא. יש מילה מיוחדת לזה, יש מילה של גשמיות, ויש מילה של כאילו מימד של אנושיות כזאת. לא גוף, אלא אנושיות. הרמב"ם מסלק את הכל, בסופו של דבר. אז הוא אומר ש... כן, אבל למה? יש באחורי זה משהו. עכשיו תראו, אני חושב שאם הייתם שואלים את הרב קוק, הרב קוק לדעתי גם, אני חושב, לא היה מתחיל כמו הרמב"ם. למרות שכמובן הוא יקבל כל מילה של הרמב״ם על הרחקה ועל סילוק ההגשמה, במובן של האמונה של הרב קוק הוא יקבל כל מילה של הרמב״ם, אבל למה הוא בכל אופן לא ילך בכיוון הזה? א', הוא טוען שתורי שלילה וכל אין שהוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא באמת מדכא את השכל, אבל הוא לא מכניס מספיק קרבה וחיבה וקשר ואהבה. זאת אומרת, זה משהו ש... לכן בזה אנחנו טיפה חוששים מזה, מהרחקת יתר. זה אולי אני אביא לכם פעם איזה קטע יפה של רב קוק שמסביר את ההבדל בין הרמב״ם לרמב״ן, בעצם בין הפילוסופיה למקובלים. קטע מאוד יפה, קטע ממש ממש חשוב. אני אביא לכם אותו, אני אומר אותו ביחד. זה מעניין לראות איך הרב קוק רואה את הרמב״ם ואת הרמב״ן, את שתי התפיסות האלה. אז זה כיוון אחד. כיוון אחר, זה אולי בגלל שהרב קוק, או קדומיו, או אולי אנחנו, אולי החסידים, אני לא יודע מה, מאמינים, כמו שאתם אומרים, שיש בנו את הדבר הזה, באיזה מין תמימות ראשונית, שאנחנו מאמינים שיש לאנשים איזה, איזה תפיסה ראשונית נכונה כלשהי. משהו נכון, משהו אינטואיטיבי כזה. משהו אינטואיטיבי, לא... בלי ללמוד יותר מדי. הרב קוק משתמש בביטוי תומת ישרים תנחם. זאת אומרת, אנשים הפשוטים, זה פסוק, הרב קוק משתמש בו כמה פעמים, שאנשים הפשוטים, יש להם, לא צריך יותר מדי לתת דרושת. אנשים פשוטים זה גם אנחנו, כן? אתה לא צריך להסביר יותר מדי, אתה לא צריך לדבר על הדברים כל כך הרבה. יש לאנשים אינטואיציה נכונה, פחות או יותר הם בכיוון הנכון. קיצור ככה, הוא לא חושב שניכנס לראש שלו, סתם יהודי פשוט יתפוס אותו בראש. ניכנס לראש שלו, נגיד, מצלמה שמצלמת את לאנשים את השכל, לא נמצא שם דברים חמורים.
וזה גם קשור להתפתחות של הדורות.
יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. אבל למשל, בגדולי החסידות, האנשים שחיו בתקופתם, לא היו, מי יודע מה אינטליגנטי. ההמון היה, מה? מה, מה? וואו, אני מפליג לי פה לכל מיני, לא שמתי לב, חשבתי שיש עוד פעם שיחה, אני יודע מה, אני לא בעניינים, חשבתי רק חמישה.
לא, הייתה אחרי
צומן. מה?
הייתה אחרי
צומן. הייתה כבר אחרי מנחה, יצאנו, בסדר, זה הכל בסדר. טוב, אז הבנו, בואו נכנס את זה ככה, אפשר לסכם את זה, זה הכיוון של הפרק. האחריות, התובענות והייחוד של הרבה בתביעות האלה שלו, ואנחנו צריכים לראות עכשיו פרק למדבר, שיציג את הדברים בצורה הרבה יותר חריפה, הרבה יותר נוקבת. אבל על רגע שפרק למדי, אתם רואים למה בעצם יש את התביעה הזאת מההמון.